שלום וברכה. אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש, מידות הראייה שמודפס בסוף מוסר אביך. ואנחנו בחלק הנקרא אמונה בעמוד קוף ח' פסקה למד ב', במהדורה הזאת שאני מחזיק, זה בעמוד קוף ח', כן. אבל פסקה למד ב', זה משתנה לפי המהדורות. נדמה לי שמהשיעור שעבר נשארה שאלה של אחד הלומדים. מהי שאלתך, אדוני?
מה בעצם הספרייה של הנגלה ושל הנסתר, כדי שנדע לפחות הכיוון של...
אתה שואל, מהי הספרייה של הנגלה והספרייה של הנסתר? ספריית הנגלה ידועה לפניך. למשל, מדבר בתחום האמונה כמובן. הלא הם הספרים, אמונות ודעות, וחובות הלבבות, והכוזרי, ועולם קטן, ואמונה רמה, וספר העיקרים, ומקור חיים, וראש המנה, ודרך אמונה לרבי אברהם מבאגו, וספרי המהר"ל מפראג, וספר נפש החיים, וחלק גדול מספרי רמח"ל, כגון דרך השם למשל, ומסיעת ישרים, וספרים רבים, למגיד התניה הוא על הגבול אפשר לומר, וספרי הרב קוק, וגם ספר מורה נבוכי הדור, ועוד ועוד ספרים, מה? ליקוטי מוהר"ן, ועוד ספרים רבים המצויים בספרייה האמונית של היהדות. הספרייה הנסתרת היא ספר יצירה, וספרי חלות, ושיעור קומה, וספר הזוהר, וספר הבהיר, וספר אמונה רמה לרבי, לא, לרבי מאיר אבן גבאי, רבי אברהם מבאגו, דרך אמונה שלו הזכרנו בנגלה, שהיה דרך אמונה של רבי מאיר אבן גבאי, ועבודת הקודש, ופרדס רימונים להרמק, וספר אלימה להרמק, וספרי הארי, וספרי הרשש, וחלק גדול מספרי רמח"ל, וספרים מסוימים של תורת הרב קוק, ועוד, ועוד. בסדר? נתנו כבר איזו רשימה, פחות או יותר. ודאי שאני מבקש מחילה מכל גדולי האומה שלא הזכרתי את שמותיהם וספריהם, והם מאוד חשובים. טוב. ובכן, אחרי התשובה לשאלה החשובה שנשארה מהשיעור הקודם, אנחנו אם כן עוברים עכשיו אל פסקה למד ב'. דיברנו הרבה בפסקאות הקודמות על הבחנה בין אמונה נמוכה לאמונה גבוהה, וגם דיברנו מכמה פסקאות עוד לפני זה על הבחנה בין אמונה טבעית לאמונה אלוהית. האמונה הטבעית מצויה בעולם, והיא דבר, אתה אומר, מרכיב חשוב מאוד של נפש האדם. בלי האמונה הטבעית, ספק גדול אם האדם בכלל היה חי. אלא שהאמונה הטבעית צריכה פיתוח, היא צריכה עילוי. הרבה פעמים אומרים אנשים, תראה, לי יש אמונה טבעית. נשאלת השאלה, אמונה טבעית במה? האמונה הטבעית היא בדרך כלל גם פגנית, היא אלילית. כן, במה ילד מאמין? אומרים חוקרי הנפש הילדותית, הנה, אתם רואים, הילדים מאמינים. כן, אבל במה הם מאמינים? הם מאמינים בעבודה זרה. כן, באלוהים שדומה לגננת. וקצת יותר גדול, כמובן. אז צריך לקחת את היסוד של האמונה הטבעית ולהעלות אותו, כלומר לא לבטל את האמונה הטבעית, היא מאוד חשובה, היא אפילו לשד החיים של האדם, אבל היא צריכה גם עילוי. זה מה שכאן הרב מדבר עליו. לוקחים הם גדולי העולם, כלומר אנשים ענקיים, את היסוד הטבעי של האמונה ממקום התחתיתי שלו, אפילו מהצדדים היותר מגוחכים שיש בו, ומעלים אותו, מזקקים אותו, ומעדנים אותו, עד שהוא יוצא כזהב מזוקק, והווה לאור גדול מבהיק בנוגהו. זריק ניצוצין לכל עבר, וכל העולם כולו מואר מכבודו. מה זה הביטוי הזה? זריק ניצוצין לכל האיבר. זה ביטוי שנאמר בספר הזוהר, בתיקוני הזוהר יותר נכון, על ספירת היסוד. כן, בספירות של הקבלה, 10 ספירות, האמונה הטבעית נקראת מלכות, האמונה המתעלה נקראת יסוד, שהיא זורקת ניצוצות לכל צד, זריק ניצוצין לכל איבר. וכל העולם כולו מואר מכבודו, כן, מכבודו של היצירה, כבודה צריך להגיד, של היצירה, או של אותו אור, סליחה, אור גדול, שבא מהאמונה הטבעית שעלתה למקומה העליון. זאת אומרת, זה עבודה, כן, כלומר לוקחים, במקום, אפשר פשוט להילחם באמונה הפשוטה, או הנמוכה, או הטבעית, אבל אז מאבדים מן האדם את החלק הטבעי שלו. וכאשר לוקחים מן האדם את החלק הטבעי שלו, יש נזק בלתי ניתן לתיקון. זה מביא נזקים אדירים. ולכן, אומר הרב, אף על פי שיש באמונה הטבעית דברים שצריכים תיקון, אבל לא לבטל, אלא להעלות. וזאת היא, אני אביא דוגמה. רצית דוגמה. כן, אני אביא דוגמה. המושג, יש מושג ששייך לאמונה הטבעית, והוא לא נכון. זה המושג של שכר ועונש. שכר ועונש זה פשוט לא נכון. במובן, בתפיסה הרגילה. מה זה התפיסה הרגילה של שכר ועונש? יש קודקס, כלומר ספר חוקים, כללים, שבו כתוב כל מה שאני צריך לעשות. ויש ספר נוסף, שהוא ספר הסנקציה, שבו כתוב מה עושים לי אם קיימתי, ומה עושים לי אם לא קיימתי. ואז יוצא שכאשר אני עולה למעלה, יש מלאכים שמחכים לי, ועם משקפיים גדולות, מרוב שהם מעיינים בספרים, הכנפיים מונחות בצד של הבית דין, והם מעיינים בשני ספרים ענקיים. ומסבירים לי, הספר הזה שאתה רואה כאן, זה רשימת כל מה שעשית כל החיים שלך. והספר השני זה ספר התוצאות. אז בודקים. התפללת בכוונה, מגיע לך שתי דקות בשורה שלישית בגן עדן. פה, קראת אלון פרשת שבוע בזמן חזרת השץ. ארבע דקות בתנור חמש. ועושים בדיקה. בסוף עושים סיכום, סך הכל, בסוף יוצא כך וכך, הנה תלך לשם, מטפלים בך בסוף הפרוסדור, תקני בינה. יש רק בעיה אחת, הסיפור, הציור הזה הוא מאוד יפה, אבל יכולה לבוא טענה. אני שעומד למשפט הזה למעלה, אני יכול להגיד למלאכים, חבר'ה, נכון, מגיע לי כל מה שאמרתם, אבל אני מבקש מכם לוותר, מה אכפת לכם? אני לא אספר את זה לחבר'ה למטה. אני כבר עליתי למעלה, אני לא חוזר. אז אני לא אגיד להם. כן, בוא נעשה קנוניה בינינו. כן? מה, אני לא סימפתי? אז אולי תוותרו. והרי, מידת הוותרנות היא מידה טובה בין המידות. לכן, ואילו חז"ל אמרו, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב או יוותרו חייו, כלומר דברים חריפים מאוד נגד ייחוס ותרנות לקדוש ברוך הוא, ועל זה שואל רבי חיים מוולוז'ין, אבל מה רע בוותרנות? אנחנו משבחים אדם שיש לו ותרנות, ואת המידות שלנו אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא, אז אם זה טוב להיות ותרן, סימן שגם הקדוש ברוך הוא צריך להיות ותרן. אלא מה? מצד האמת זה לא נכון. אומר רבי חיים מוולוז'ין, זה לא שני ספרים, זה ספר אחד. המעשה נושא בקרבו, בעצמיותו של המעשה, את התוצאה שלו. כלומר, אדם לא יכול להגיד, אני רוצה להכניס את היד לאש, ומבקש שיתחשבו בי ושזה לא ישרוף אותי. או שאני אכנס למים, ואני מבקש שיתחשבו בי ושזה לא ירטיב אותי. כי להכניס את היד לאש, זה זהה למעשה של שריפת היד. להיכנס למים זה זהה עם ההתרטבות. זה לא שני דברים שונים. ולכן אפשר לומר שאין באמת לפי היהדות שכר ועונש. אז מה יש כן? מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. כלומר, האדם מודד בעצמו את היחס שלו אל המציאות, והמציאות מגיבה בהתאם. אז אפשר להגיד אם כן, שאין מושג של שכר ועונש באמת ביהדות. אלא יש תוצאות עצמותיות, אפשר להגיד טבעיות, אבל תוצאות מובנות במעשים. עכשיו, אפשר, אחרי ההבנה העמוקה של הדברים היפים שאני אמרתי, ללכת אל הציבור העממי ולומר להם, הרבנים מודיעים שאין ביהדות שכר ועונש. מה התוצאה? סוקלים את הרבנים, קודם כל. ב', אלה שיאמינו לרבנים ייכנסו למשבר. כל האמונה שלהם הייתה בנויה על שכר ועונש. לכן אומר הרב, אל תשבור. תקרא לזה שכר ועונש, תתחשב בצורך של המאמינים הפשוטים, אבל לאט לאט תדריך אותם, תעלה אותם להבנה יותר מעמיקה של המושג הזה. בסדר? זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. כן.
אין לה אמונה פשוטה, מכילה בקרבה, אמונה גדולה, כי הוא מדבר על זיקוק.
זה בדיוק העניין. כי באמת, זה בדיוק מה שאתה עלית עליו. האמונה הפשוטה איננה באמת רק אמונה פשוטה. היא כוללת בתוכה דברים יותר עמוקים, רק שלפעמים ההרגלים חוסמים את הדרך אל ההבנה האמיתית. מובן?
לכל עבר.
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 כן.
כוונה עברי גוף?
לא, לא. העבר, כפי שאני הסברתי, וכפי שתרגמתי, בארמית פירושו צד. לכל עבר, לכל צד. כן? ולא כאיברים באלף, כמו בעברית. כן, בבקשה. אתה שואל שאלה מעניינת בשפה הארמית. זה מאוד מעניין. בשיעור המיוחד לארמית, אנחנו נדון בדבר הזה. טוב, אם כן, אני שוב חוזר פה לתחילת הפסקה. לוקחים הם גדולי העולם את היסוד הטבעי של האמונה ממקום התחתיתי שלו, ומעלים אותו. הנה, זה מה שהבאתי כדוגמה. מזקקים אותו. ומעדנים אותו, עד שהוא יוצא כזהב מזוקק, והווה לאור גדול מבהיק בנוגו. כלומר, הוא יכול גם לפרנס את הנפש של אנשים שהם רחוקים מן האמונה הטבעית. זריק ניצוצי לכל עבר, לכל צד, וכל העולם כולו מואר מכבודו. וזאת היא העבודה התדירית של הצדיקים הגדולים. איתנהו העולם, לרומם את האמונה משפלותה, לצרף את סיגיה וליישבה על מכונתה. כן, בהחלט רבי נחמן מברסלב יכול למצוא מקום של כבוד בגלריה הזאת. ובכל עת ועונה. פשוט, האופן שבו רבי נחמן מברסלב מתייחס לשאלות יסוד באמונה, רואים שהוא לוקח את האמונה הפשוטה ומעלה אותה לגבהים שהמאמינים הפשוטים לא ידעו. לא היו מאמינים שהם קיימים. ובכל עת ועונה, ובכל שעה ורגע, מעלים הם חלקים מיוחדים של אורות האמונה, ומעמידים אותם ברום עולם. מה זה בכל שעה ורגע? הרי הם לא מדברים כל הזמן. הרי ברור שאם אותם אנשים הם מעמיקים באמונה, אז הם בעיקר השפעתם על ידי מה שהם מדברים. אבל זה כנראה לא רק זה. על ידי זה שהם עוסקים בעצמם, בתוך עצמם בבירור הזה, גם הם פועלים, וזה מה שנאמר כאן, בכל העת ועונה ובכל שעה ורגע, מעלים הם חלקים מיוחדים של אורות האמונה. אין פעם מישהו אמר על הרב קוק, אני זוכר מי זה היה, הוא אמר, אני פגשתי הרבה אנשים גדולים שהיו להם גם רגעים של קטנות. אבל כשפגשתי את הרב, ראיתי אדם שהוא גדול 24 שעות ביממה. כלומר שאין לו רגע של קטנות. הייתכן מאוד שזה קשור לאופי המיוחד של תורת הרב, של תורתו של הרב, שהייתה תורה של התחדשות מתמדת של המחשבה. כן, ובכל שעה ורגע, מעלים הם, הפעם הרב ציודה סיפר, שהגיע אליו בצעירותו, אדם מאמריקה, שטען שהוא קורא מחשבות. אז הוא באמת היה באמת יושב מול אנשים, ויודע על מה הם חושבים. אבל כשהוא פגש את הרב ציודה, הוא אמר לו, אתה חושב מהר מאוד. אבל בסדר, אבל הצליח איכשהו לקרוא את מחשבותיו. לקחו אותו לרב קוק, האבא. הוא אמר, זה מהר מדי בשבילי. כן, לא יכול לקרוא את המחשבות. הן מהירות, מתחלפות כל רגע ורגע. מצאנו דבר דומה אצל האריזל. האריזל שאלו אותו, מדוע הוא לא כותב את תורתו, ומה הוא נותן לאחרים לכתוב. הוא אמר, כי אצלו החוכמה מתחדשת מרגע לרגע. לכן הוא לא יכול להספיק לכתוב. לא, זה לא בלי שליטה, זה עם שליטה. כן, לכן לכל הרבנים קוראים שליטה. עד שהם מתים ואז הם מאבדים את השליטה. ובכל עת ועונה, ובכל שעה ורגע, מעלים הם חלקים מיוחדים של אורות האמונה, ומעמידים אותם ברום עולם. פודים אותם מבית העבדים שלהם. מה זה בית העבדים? זה האמונה הפשוטה, העממית. ומשחררים אותם מגלותם, ומחדשים את מעשה יציאת מצרים. כלומר, הם עושים במובן הפרטי או הדורי את המעשה שנעשה ביציאת מצרים. שמה היה יציאת מצרים? לפדות גוי ואלוהיו. כן, פסוק בשמואל. הפסוק בשמואל כתוב גויים ואלוהיו. זה בדברי, איך קראו לו? יהושפט מלך יהודה, לא? אבל זה במלכים, זה במלכים. בשמואל.
בשמואל
ב'. גם בשמואל.
מי גם חכי סייגו לכם בעלת אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארציך מפני עמך, אשר פליט עליכם מצרים, גויים ואלוהיו.
גויים ואלוהיו. עוד יותר טוב. אז בסדר. אז מה זה גוי ואלוהיו או גויים ואלוהיו? למה מתכוון דוד כשאומר גויים? השבטים. כלומר, כל שבט ושבט ראה את עצמו כגוי בפני עצמו. ויש לו אלוה אחד. ברור. אז מה ש... ודאי בתקופת השופטים זה ככה היה. כן? שכל אחד ראה, כל שבט ראה את עצמו כיחידה פוליטית בפני עצמה, שיכול להכריז מלחמה על שבט אחר.
כן, אבל בצעים
הגויים
זה...
ברור. ממילא, גם גויים, כל האומות, אבל בפשטות יש... היסוד המאחד זה אלוהיו, והפירוט זה גויים. כן? אז לפדות גוי ואלוהיו. אז לפי איך שהרב כאן מדבר, האלוהיו צריך פדיה. כלומר, האמונה באלוהים צריכה פדיון. כן, כמו שמצאנו למשל גם לגבי התפילה. יש הלכה שצריך לסמוך גאולה לתפילה. מסביר רבי נחמן מברסלב, כלומר, שצריך לגאול את התפילה. צריך לסמוך גאולה לתפילה. כלומר, התפילה צריכה להיגאל, מסכנה, היא נפולה. כן? אז גם פה, האמונה היא נפולה, והיא צריכה גאולה. המושגים מכבידים על נפש האדם, כל זמן שהם לא קיבלו את הביאור האמיתי שלהם.
זאת אומרת, שהאמונה עליונה נמצאת באמונה טבעית, רק צריך גוי מקרב גוי.
גוי מקרב גוי, כן, יפה. כן, כן.
עת, עונה ושעה ורגע, זאת אומרת,
מבחינת
הזמן, מה...
מה ההבדל בין עת, עונה, שעה ורגע? אינני יודע. אפשר עת להגיד שזה דבר המזדמן. עת ועונה הם דברים המזדמנים, שעה ורגע זה דברים קבועים. כל הזמן יש שעות ורגעים, מה שאין כן, עת ועונה זה הזדמנויות. אולי, זה הכוון. מעבר לזה, אני לא יודע. פחות לא בהקשר פה. ובזאת, רבותיי העיקריים, אנחנו עוברים לפסקה למד ג' האמונה הפנימית. היא כל כך גדולה מן השכל, עד שמי שאינו בעל שכל חופשי באמת, מדמה לו שהיא הפך מהשכל. וואו, איזה ביטוי חריף. יש אומרים, כדי להאמין, זרוק את השכל. כלומר, זרוק את השכל. זה בעיה. כי אם באמת צריך לזרוק את השכל כדי להאמין, כפי שאומרים הנוצרים, או כמו שאומר פסקל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם דפקט נורא. כלומר, החלק היותר נכבד של נפש האדם, שהוא השכל, מונע ממנו את הקישור היותר חשוב, שהוא הקישור לאלוהים. זה נורא והיום, זה סדיסטי כמעט. זה כאילו ריבונו של עולם ברא אדם כדי להכשיל אותו. לא יכול להיות דבר כזה. איפה הסימפתיה האלוהית לאדם? איך אמר יוב, למעשה ידיך תחשוף. כלומר, אתה, אני מעשה ידיך, אז תשתוקק אליי, אני, אתה עשית אותי. כן, אז לא יכול להיות דבר כזה. לכן אומר הרב, בכל זאת יש סיבה לחשוב את זה, אבל היא לא בגלל שבאמת האמונה סותרת את השכל, אלא שבגלל שעצם העצמיות של החוויה האמונית היא כל כך גבוהה, שאיננה ניתנת להגדרה דרך השכל. זה כמו שנגיד אדם עבר חוויה מוזיקלית אדירה. זה היה נפלא. אומרים לו, אתה יכול להסביר? לא, לא יכול להסביר. זה למעלה מהסברים? כן, זה למעלה מהסברים. אז זה נגד ההסברים? לא, זה לא נגד. זה משהו אחר. כן, הוא לא רוצה לצמצם את זה. זה חווייתי ולא הכרתי. ולכן, באופן ראשוני, לפעמים ניתן לחשוב שזה מנוגד זה לזה, שכדי להגיע לזה אני צריך לוותר על השכל. ומי במיוחד חושב את זה? מי שאצלו השכל איננו שכל חופשי, שיש לו פחדים ממה לחשוב, איך לחשוב, אבל מי שלא מפחד איך לחשוב וממה לחשוב, עד רבה, הוא הולך ומחבר את השכל האנושי המצומצם שלו אל חוויית האמונה הבלתי מוגבלת. היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו... היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו דקארט, התעסק בקלפים כנראה. והוא אמר שאנחנו מוגבלים מצד התבונה, ובלתי מוגבלים מצד הרצון. מעניין, זו הבחנה מאוד מאוד עמוקה. שהרצון של האדם הוא בלתי מוגבל, אין גבול למה שאני יכול לרצות. אם כן, זה אומר שהרצון הוא ניצוץ אינסופי בקרבי. לעומת ההכרה שהיא מוגבלת, היא טבעית. כן, בבקשה. טוב. זה, כן, זה נקרא בספרות הפנימית טרן רשין, כלומר שיש שתי רשיות לכל דבר, כן.
נקודה שבן אדם מצמצם האמונה וזה מתנגד, כמו שאמרת לפני כן בסעיף, זה נקודה בגלל שהוא מצייר את הקדוש ברוך הוא כאחד שכל הזמן דן אותו?
לא, 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 פשוט. אלא בגלל גודל האמונה, לא. מה? למה אנשים מפחדים לחשוב? כי לימדו אותם לא לחשוב. הפחידו אותם, אמרו להם שזה אסור לחשוב, שזה רע לחשוב. יש כל מיני סיבות. זה עניין של חינוך. כן? אני זוכר פעם אחת, הביאו למכון מאיר בחור, שאמרו לו, אתה חייב לפגוש את הרב שרקי. הרב שרקי זה אני. אז הוא בא אליי, הוא אומר, נכון שבגלל שאתה אדם דתי, יש שאלות שאתה לא תשאל? אז אמרתי לו, לא. זה נורא הפריע לו. הוא היה חייב, כדי לבסס את עולמו, לחשוב שאני מפחד לחשוב. כי אם אני לא מפחד לחשוב, אז זה מעלה בספק את הלגיטימיות של העמדה שלו. טוב, אז אני שוב חוזר לפסקה. האמונה הפנימית היא כל כך גדולה מן השכל, עד שמי שאינו בעל שכל חופשי באמת, מדמה לו שיהיה הפך מהשכל. וזה מחובר בעצם למה שכתוב בפסקה למדלת. הגדרה מעניינת של האמונה. שורש האמונה הוא להביע בפנימיות הנשמה את גדולת אינסוף. כלומר, המפגש עם האינסופיות זה בעצם השורש של האמונה. לפי זה יוצא שהאמונה בניגוד למה שתורת הנגלה מלמדת איננה פנייה ממטה למעלה, אלא האמונה זה פנייה ממעלה למטה. במילים אחרות, לא אני צריך להאמין באלוהים, אלא אלוהים הוא זה שמאמין בי. ולכן יש בזוהר הרבה פעמים את הביטוי רזה דמהמנותה, סוד האמונה. מה זה סוד האמונה? מערכת היחסים בין האינסוף לסוף, ולא הפוך. לכן אומר כאן הרב, שורש האמונה הוא להביע בפנימיות הנשמה את גדולת אינסוף. כן. גדולה זה הכוונה אינסופיות. גדולה זה אינסופיות.
הוא אומר גדולת
אינסופיות. נכון, גדולה אינסופית. כי הרי מה זה גדולה? גדול הוא תמיד קטן ביחס לגודל אחר. אז גדול במוחלט זה הכוונה אינסופית. כן, אבל הגדולה, כן, והיא גדולה שמקיפה גם את הקוטן. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אנוותנותו. שלום.